שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי בשבוע, שלום דוד.
בוקר טוב.
ישנת טוב בלילה עם כל הצבע האדום שהיה בדרום?
אני ישנתי טוב, אני ישנתי טוב, אבל צריך לומר, מאות אלפי אזרחים לא ישנו הלילה טוב. כל כמה דקות אזעקות בכל עוטף עזה. וצריך לומר, אתה יודע, הבוקר הזה, אני לא מומחה ביטחון, ואני לא יודע אם יש איזה משהו גדול שמסתתר מאחורי זה, משהו עלום לא ברור, אבל תחושה של, לא יודע, משהו לא עובד, משהו לא עובד בממשלה הזאת, משהו דפוק כאן, משהו שהוא לא ברור. הבטיחו פה משילות, הבטיחו פה ביטחון, הבטיחו פה טיפול ביוקר מחיה, הבטיחו פה הרבה מאוד דברים, והתחושה היא שאו שקורה משהו גדול מתחת לפני השטח שאנחנו לא יודעים, כי לא ברור לי השקט הזה, אתה יודע, של הימין, הימין מימין לימין של איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ' ואחרים שלא שומעים אותם בנושא הזה, או שפשוט השלימו עם המצב, כל איזה שבועיים, שלושה יהיו...
לא יודע אם השלימו עם המצב, אולי הם מבינים את המצב, שאתה יודע, אי אפשר, כשאתה באופוזיציה אתה יכול לצעוק ולצעוק, אבל כשאתה בקואליציה יש לך קצת יותר אחריות, ואת מה שיש לך לומר אתה אומר בחדרים סגורים, ולא יוצאים לכל דבר החוצה, בטח לא בענייני ביטחון. זה מהצד הזה של למה הם שותקים, למה הם רוצים.
בוא נגיד ככה, שמה שקרה ביממה האחרונה זה לא כל דבר, זה לא איזה דבר, זה כבר די, זה כבר, אתה יודע, מתחיל להימאס. אי אפשר כל הזמן לספר סיפורים שיש גורמים אחראים בתוך הממשלה הזאת, זו ממשלה אחראית וכל זה.
אני לא אמרתי שיש גורמים אחראים ושזו ממשלה אחראית, ואני לא יודע, אני גם לא איש ביטחון.
לא אמרתי על מה שאתה אומר, אני רק אומר שאי אפשר, אתה יודע, כל הזמן ללכת סחור סחור ובעצם למרוח ולערבב, סליחה שאני מדבר ככה כי זה הסגנון, לערבב את האזרחים, כן, נראה, נגיב בעוצמה, אתה יודע, זה כבר הפך להיות בדיחה, ההודעה הזו של דובר צהל באמצע הלילה, ב-12 בלילה, שהם כותבים ראשוני, צהל תוקף ברצועת עזה. אתה מבין ישר ש...
זו הודעה שיצאנו לדרך עם תקיפה, כי הבטחנו תגובה, אבל השאלה אם התגובה היא משמעותית, וכשצהלנו לפני כמה דקות, שהותקפו אתרים משמעותיים של החמאס ברצועת עזה, אתה מבין שאין אפילו מחבל אחד שנפגע, אתה מבין שזה...
זה הפך להיות, לצערי הרב, אם זה לא היה עצוב, זה מצחיק מאוד, זה הפך להיות בדיחה, כולם הבינו ישר שהולכים להפציץ שם דיונות ריקות בעזה, ואיזה כמה שטחים, ולהטיל שם כמה פצצות שלא עושות רושם על אף אחד. ובתכלס, בוא נדבר רגע על האזרחים, נדבר על האזרחים שלא ישנו הלילה. איך כאילו מוצאים עכשיו הודעה, צהל נותן הוראה, חזרה לשגרה, על איזה שגרה אתם מדברים?
השגרה של המתח הקודם.
בצהל, בן אדם שלא ישן כל הלילה, איך ילך היום לעבודה? ילד שכל הלילה עבר טראומה קשה, טראומות קשות, של אזעקות, של עוד הפעם להיכנס לממד, או לישון בתוך הממד, ולא לצאת, ויש אזעקות וכל זה, הוא לא יכול לישון כל הלילה. איך הולך ילד קטן כזה היום לבית הספר?
ללימודים בשגרה.
אתה יודע, זה לא חוכמה לדבר, אני גר בפתח תקווה.
אבל לא חוכמה לדבר כשאתה אף פעם... רגע, דוד, אף פעם לא חווית את זה.
יש שם אנשים תושבים בדרום, תקשיב, מה זה לא חוויתי, אני נמצא בדרום, אני מכיר את הדרום טוב.
אז בוא, אני רוצה להציע לך הצעה פרקטית, פעם הבאה שיש מתיחות כזו, אתה ואני הולכים למישהו שמה בדרום, יש לנו חברים, נלך לישון לילה אחד בממד ונחווה את מה שהם חווים ונוכל בבוקר לומר, האם כשחוזרים לשגרה באמת חוזרים בצורה רגועה.
תגיד, אתה הגיוני במה שאתה מדבר עכשיו?
בוא ננסה לחוות את זה.
ילד שלא ישן בלילה, ההורים שעובדים, שלא ישנים כל הלילה.
אולי בבוקר, כשאומרים להם חוזרים לשגרה, הם רגועים, אני לא יודע.
אתה יודע, זה כל כך מרגיז אותי מה שאתה מדבר עכשיו.
אני לא יודע.
תגיד, אם אתה לא תישן שינה של לילה טובה, אתה תוכל מחר בבוקר לתפקד בעבודה? איך? תסביר למאזינים, איך עושים את זה?
תלוי, אם אתה ישן עם חרדה, מאוד ייתכן שלא.
אז יופי, אז תקשיב טוב, מאות אלפי אזרחים בדרום, זה לא פעם ראשונה, בכל כמה פעמים, בכל איזה שבועיים, שלושה, מאז שהממשלה הזאת קמה, הם לא ישנים טוב בלילה, ואז בבוקר מוציאים הודעה, אתה יודע, זו הודעה הכי מרגיזה. צהל חזרה לשגרה, איזה שגרה, על איזה שגרה אתה מדבר? על מי אתה מדבר? על האינסטלטור, על האיש מזגנים, על נהג אוטובוס, על נהג מונית, על אישה שצריכה ללכת לעבוד במשרד עורכי דין או באיזו חברה אחרת?
טוב, בואו נשאיר את השאלות האלה לאחד התושבים שמה שידבר איתנו עוד מעט, וננסה להבין את זה.
אבל זה הדברים הכי אנושיים וחברתיים. אני מדבר על ההיגיון. כשמוציאים הודעה כזאת בבוקר, אחרי לילה שלם ללא שינה, חזרה לשגרה, אל תעבדו עלינו בעיניים, אנחנו איתכם, תושבי הדרום. תושבי הדרום, אנחנו איתכם, אנחנו מבינים שאסור להפלות פה בין דם לדם, ואני גם מבין שאם היו עשרות רקטות או עשרות אזעקות על תל אביב, אז הבוקר לא הייתה את ההודעה הזאת של חזרה לשגרה, וזה מה שמפריע לי וכואב לי כאן. אנחנו לא יכולים לדבר כמו איזה גיבורים גדולים, כי אנחנו לא באזור הסכנה, ולא באזור הטראומה, ולא באזור החרדה לילדים שלנו, ובגלל זה לדבר, הם שם תושבי הדרום, הם מסכנים. לא, אנחנו איתם ביחד.
טוב, פעם אמרו דין נצרים כדין תל אביב, אבל כנראה שזה לא, כי כשזה היינו,
חליל שטויות, היו... סתם שטויות, מפלים פה בין דם לדם בסוגי אזרחים שונים.
אם היו טילים על תל אביב, חלילה, היינו קמים הבוקר לבוקר הרבה יותר משמעותי ועוצמתי, אבל זה לא תל אביב, זה לא ירושלים, אני לא מזמין את זה, חלילה, חלילה. אבל טוב, העיקר חזרו לשגרה, והשגרה הזו תופר מן הסתם.
אין שגרה, זה עבודה בעיניים.
השגרה המדומה הזו תופר אוטוטו מן הסתם, כמו שזה קורה כל הזמן, אחת לכמה ימים, אחת לכמה שבועות, ממשלת ימין על מלא, ממשלה עם הרתעה. טוב, נדבר על זה עוד מעט. מה עוד צריך לדבר הבוקר? נדבר אחרי זה גם, בהמשך גם על מירון, הערכות, עוד כמה ימים לג בעומר, ומיד אחרי לג בעומר מגיע חג השבועות, ויש לי תחושה שהרבה מאוד בתים יאכלו השנה הרבה פחות מוצרי חלב בשבועות, ואולי יותר מוצרי בשר, אחרי עליות המחירים המאוד משמעותיות אתמול של כל המחלבות הגדולות. ואולי זה באמת מה שצריך לעשות, שאנשים פחות יקנו מוצרי חלב לחג השבועות, אפשר להסתבק גם במיעוט קטן.
אני אתן לכם את נשנתו של בצלאל קהל ידידי, תקנו, אל תקנו חד פעמי כשמעלים לכם את המחירים, כי זה לא בריא וזה לא טוב, תשתמשו בכלים רב פעמים. אל תשתו שתייה מתוקה, כי בצלאל לא שותה שתייה מתוקה, הוא שותה רק מים, כשמעלים לכם את המחירים. אל תשתו עכשיו חלב, כי אם מעלים לכם את המחירים, תקנו פחות גבינה. אל תשימו הרבה דלק, או שתעברו לרכבים חשמליים, זה רק בתנאי אם יש לכם כסף. איזה עוד מחירים? אל תאכלו ירקות, תאכלו תחליפים של ירקות. לא יודע אם יש דבר כזה במומצא. הבעיה היא שגם זה עולה יקר. בקיצור, אל תאכלו, אל תנשמו, אל תחיו, ובינתיים תמשיכו, אתה יודע, זה כל כך מתסכל.
מה שדוד חכם אמר לכם עכשיו זה שגם אם אין לכם כסף, תקנו ותקנו ותקנו ותקחו הלוואה מהבנק בשביל לחסות את המוצרי החלב. לא, אמרתי לא לשתות ולא לאכול מוצרי חלב.
זה מה שאתה אומר.
יש הבדל בין המוצרי חלב שביום-יום צורכים בבית ואנשים יצטרכו לשלם עכשיו עוד 9% כל פעם, לבין חג השבועות שהוא חג שנוהגים לאכול מאכלי חלב, אבל לא את החלב והקוצץ שאוכלים בבוקר, אלא בהיקפים הרבה יותר גדולים. לזה התכוונתי. בוא, אל תכניס לי מילים לא נכונות לפה.
אז בוא אני אמר לך משהו.
לא אמרתי, אל תשתו
שתייה מתוקה. זה המנטרה שלך, כל פעם שמעלים מחירים, אתה בא ואומר את זה. זה לא בסדר.
בוא, אתה כנראה לא מרגיש את חג השבועות שמתקרב, ומה קורה בחנויות וברשתות, עם כל המוצרי חלב.
יש פה ממשלה שהבטיחה לטפל ביוקר המחיה. היא לא מטפלת, לא יודע אם היא מטפלת. יכול להיות שהיא כן מטפלת. יש פה אבל נציגי ציבור שנעלמו מהציבור. הם מתעלמים מהציבור, הציבור לא מעניין אותם, הציבור לא מעניין אותם, ותקשיב, אני רואה אתמול, אני רואה כל פעם שמוציאים...
אבל שנייה, צריך להבין את הנושא של משק החלב, הוא הרבה יותר עמוק מאשר הממשלה יכולה להתערב או לא להתערב, יש פה ירושות של באמת ממשלות קודמות, לא רק הממשלה האחרונה, אלא גם ממשלות שקדמו לה, שזה של נתניהו, שניהלה לא נכון עד היום את משק החלב, את צורת עליית המחירים, שמי שקובע אותם זה בכלל החקלאים או המחלבות, אני לא יודע בדיוק, אבל ודאי לא הממשלה. הממשלה נכנסת לאירוע הזה בעל כורחה, ואני לא בא להגן על הממשלה, אני רק בא לתאר את המציאות האגומה שאין למדינה כמעט יכולת להתערב בנושא הזה, ואנחנו האזרחים משלמים כדי שהמחלבות יתעשרו עוד יותר, כמו שהרבה עסקים מתעשרים עוד יותר, כי בא להם לעלות מחיר. לפעמים חלק מזה מוצדק בגלל עליית מחירים עולמית ודברים כאלה, אבל לפעמים חלק גדול מהעלייה עצמה היא
מישהו מרוויח בגדול. אם אני שר בממשלה, בממשלה הזאת, ואני שומע אותך הבוקר הזה, אני לוקח אותך לראש מערך ההסברה של הממשלה בעניין טיפול יוקר המחיה. לכל דבר יש לך תשובה, זה פשוט לא יאומן. תקשיב, יש פה ממשלה שהבטיחה לציבור שלה שהיא תוריד את המחירים של החלב. שהיא תוריד את המחירים של המוצרי
יצון הבסיסיים. ואני דורש ממנה לעשות את זה, אבל אני מסביר לך
שבניגוד... ועל כל דבר יש לך תשובה למה זה מתייקר. זה לא נורמלי. תקשיב,
מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אתה רוצה שנשלה את הציבור ונגיד להם כל הזמן שרק הממשלה אשמה בכל דבר?
לא, לקרוא לנציגי הציבור שהבטיחו ועשו קמפיינים שלמים.
מצוין, אתה תקרא, אני אקרא, אנחנו נקרא.
תעלו לשידור, תפסיקו להתעלם מהציבור.
והם יעלו לשידור והמחירים ירדו אחרי דקה, באמת, דוד.
לא, לא.
אלא שיביאו את הכאב. אנחנו עושים את זה במקומם.
תסבירו לציבור, אחד מהשתיים, או שמה שהבטחתם לא התכוונתם לקיים, או שגיליתם שאתם לא באמת יכולים להוריד את יוקר המחיה, או שתסבירו לציבור שבתקציב ואתם הולכים לעשות תהליך וזה הולך להיות מוזל. אבל תסיקו להתעלם מהציבור. אתם מתעלמים מהציבור הכי עני במדינת ישראל, שהיום לא גומר את החודש, לא גומר את החודש, לא מתחיל את החודש. די עם זה כבר. זה הכל.
טוב, אני רק ניסיתי להסביר את התהליך של עליית מוצרי חלב. כמו שאנחנו יודעים כל חודש למה הדלק אמור לעלות או לרדת, כי הוא מושפע הרי לא ממה שקורה כאן, אלא ממחירי דולר ודברים כאלה. אתה מבין הרי איך הדלק עולה כל חודש או יורד, ואז מגיע שר אוצר ומנסה לגעת קצת במיסים שם כדי לאזן את זה, שזה לא יעלה. אני מסביר תהליכים, זה הכל.
אתה יודע מה אתה מזכיר לי? שכשהעלינו לכאן לשידור את חברי הממשלה הקודמת, ממשלת השינוי של בנט ולפיד, אז שאלנו אותם, תגידו, איך יכול להיות שהכל כאן עולה ומתייקר? אתה יודע מה, הם ענו על כל דבר? המלחמה באוקראינה, המלחמה באוקראינה, המלחמה באוקראינה. אותו דבר עכשיו אתה עושה לי עם דברים שלא קשורים, אתה מסביר על הממשלה הזאת.
אני מניח שמאזין הנבון מבין למה אני התכוונתי.
המאזין הנבון יודע שכשהוא הולך עכשיו לקופאית בסופר, יעלה לו סל מזון הרבה יותר כסף ממה שעלה לו.
נכון, גם לך וגם לי. וכשאתה אומר, גם כן, כשאני אומר שלכל דבר יש את הסיבה, ועל הסיבה הזו אפשר להתמודד. ממשלה יכולה להתערב, לא תמיד באופן מיידי, כמו שבדלק היא מתערבת, ודברים מסוימים היא לא יכולה, ואני לא אומר את זה בשביל להגן על אף אחד, לא. אני טוען את כל הטענות שאתה טוען על הממשלה, ועל הנציגים שלנו בממשלה ובכנסת, הכל אותו דבר. אני רק אומר שצריך להבין כל דבר מה עומד מאחורי זה, למה זה קורה, למה למשל סמוטריץ' לא יכול לבוא ולומר, אני מקפיא איזשהו מס שקשור לעליית מחירי החלב, בניגוד לדלק. הוא לא יכול, זה הכל. באתי להסביר את המציאות. Okay. האם אני בא ואני אומר שזה, אתה אומר שאני מסבירן של הממשלה, שיהיה לך, שירב לך ויבוסם לך.
זה בעצם מה שאתה עושה עכשיו. כל חי תמיד איתי.